עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
טוב, מוישי, מה שלומך?
כיף גדול להיות פה, סוף סוף.
כיף גדול שאתה כאן, סוף סוף פוגשים אותך, סתם, אני פוגש אותך האמת לא מעט, תתקרב טיפה למיקרופון כדי שכולם יוכלו לשמוע אותך, יפה מאוד.
בתור מאזין נלהב של הפודקאסט, כיף לי פעם אחת להיות מהצד השני.
להיות בצד השני, אז אנחנו גם תכף, כשזה ישודר, אנחנו ככה נשמח כולנו ביחד. נמצא איתנו פה מוישי פרידמן, למי שלא מכיר אותו, מוישי פרידמן הוא מייסד שותף ומנכ״ל קמאטק. נמצא איתנו גם פה כמאזין שקי את אברהימי וינגוט, נכון? אמרתי נכון?
ויינגוט.
ויינגוט, סליחה, אברהימי וינגוט, שהוא בעצם היה גם בצוות הקמה של קמאטק וגם מעורב מאוד בפעילות מימי הראשונים. אז תודה לאברהימי שהוא פה, ואנחנו חוזרים למוישי. מוישי, בוא ספר לנו קצת מה זה קמאטק.
אוקיי, אז באמת מאוד מרגש להיות פה, תודה על ההזדמנות. הסיפור של קמאטק מתחיל לפני 120 שנה. זמן קצר ככה בעולמות הסטארט-אפים. סבא של סבא שלי, קראו לו רבי יוסף חיים זונפלד. הוא היה רבה הראשי של ירושלים לפני 120 שנה, טרום קום המדינה. הוא נחשב המייסד של העדה החרדית. מי שמתעניין יכול לעשות גוגל, יש הרבה חומר עליו. הוא היה רב גדול מאוד, הוא הגיע מהונגריה, והוא בעצם הביא את הבשורה של החרדיות, של התנועה החרדית לארץ ישראל. והוא בעצם הקים פה בירושלים, טרום קום המדינה, את כל המוסדות החרדים, שזה אומר מוסדות החינוך, הישיבות, הבתי דין, כל המערכת החרדית. כשאחד הדברים שהוא הכי התפרסם בגללם, הוא ניהל מלחמת חורמה נגד מה שהיום קוראים לימודי ליבה. בזמנו לא קראו לזה ככה, אבל הוא חשב שבעצם אם ילדים חרדים ילמדו דברים, חומרים כמו שפות זרות או מדעים או דברים כאלה, זה בעצם יפרוץ איזשהו פתח להשפעות זרות.
מה שנקרא לעולם החילוני, במובניו הערכיים הפחות חיוביים, כמו שתופסים אותם בחברה החרדית.
באופן כללי, אם נגיד היסטוריה בעשר שניות, כל העם היהודי היו דתיים. לפני בערך 300 שנה התחילה תנועת הנאורות וההשכלה, ובעצם תוך כמה דורות רוב העם היהודי איבד את הדת ונהיו חילונים. ואז קמו כמה רבנים בהונגריה, מי שהוביל את זה היה חתם סופר, הוא הוביל את זה. ואמרו, אנחנו חייבים לשמור על מה שנשאר, אנחנו רוצים לשמור על המסורת היהודית, על המורשת היהודית, והם בעצם בנו את התנועה החרדית, שזה בעצם תנועה שבאיזשהו מקום רוצה להתבדל מהעולם, להתבדל מכל הדברים האלה, כדי לשמור על המסורת ועל המורשת. סבא שלי היה...
אני שנייה עוצר אותך בכוונה, לא כי זה לא מעניין, אנחנו נחזור לסיפור הזה. בבקשה, אני מבקש, תזכיר לי שחוזרים אליו. אני רק רוצה למי שפתח איתנו את הפרק, ונמצא פה דקה וחצי לתוך הזה, עוד לא אמרנו מה זה קמאטק, אני רוצה רק שתגיד בכמה משפטים, בלי הסיפור, ואז נחזור לסיפור.
אוקיי.
מה אתם בתכלס?
קמאטק זה בעצם אקוסיסטם שלם, של, שמכניס, שעוזר, מסייע לחרדים בתחום ההייטק. קמאטק זה גם, תכף נספר על זה, זה גם תוכניות של יזמות.
תוכנית האצה בעצם,
תוכנית
שמשם זה התחיל.
גם קרן השקעות שמשקיע בסטארט-אפים חרדים, גם מקום פיזי. כמו כזה
co-working
space לחרדים, גם תוכניות של הכשרה והשמה של חרדים בחברות הייטק הכי גדולות.
ממש הכשרה לתכנות, גם לחרדיות, גם לחרדים.
הכשרות לתכנות, בוטקמפים, זה אקוסיסטם שלם שבעצם מטפל בכל הרצף הזה של הכשרה, השמה, יזמות, השקעות, עד ממש חללי עבודה פיזיים, בעצם לעזור, לסייע לאנשים מהציבור החרדי, להיכנס בצורה טובה לעולם הייטק.
וכמו שהבטחתי, וכשאני מבטיח אני מקיים, אנחנו חוזרים לסיפור, כי זה בעצם מי שיודע, או ידע כשהפרק התחיל מה זה קמאטק, זה נשמע כאילו התחלת סיפור שהוא קצת הפוך.
כן.
סבא שלי הקים את סבא רבא הקים את המוסדות החרדיים, ובעצם היה נגד התעמות, או איך שלא אומרים את זה.
אז לכן חשוב לי להסביר את הדבר הזה, שאני לא עושה משהו שהוא הפוך מהסבא, אלא אני בעצם גאה להמשיך את המורשת של הסבא.
את מורשת שלו, אוקיי.
ואני כל הזמן בודק את עצמי, האם אני ממשיך לאורו של הסבא הגדול שלי. הם סברו שכדי להגן על המורשת צריך לייצר חומות והתבדלות בין העולם הגדול לבין הקהילה החרדית.
כן.
כדי לשמור, יש ספר מפורסם שנכתב עליו שנקרא האיש על החומה. Mm-hmm. הוא כאילו בנה חומה, כאילו וירטואלית, בין החרדים לבין שאר העולם.
כן.
והוא מאוד הצליח במה שהוא עשה, ברוך השם. כשהוא התחיל את הפעילות שלו בארץ, הקהילה החרדית הייתה מאוד מאוד קטנה. היום אנחנו מסתכלים על קהילה חרדית של, מדברים בערך על מיליון איש בישראל שהם חרדים, שזה בערך 12% מהאוכלוסייה. ואולי המספר היותר מעניין, ש-25% מילדי ישראל היום הם חרדים. זאת אומרת, ככל שהזמן
עובר... ממניעים דמוגרפיים מובנים, מה שנקרא.
כן. ובעצם יש פה הצלחה אדירה של מייסדי הקהילה החרדית, וסבא שלי ביניהם. והיום, כשאני הגעתי לעולם בערך 100 שנה אחר כך, אני לא עושה שום דבר שהוא הפוך מהסבא, רק פשוט אני חושב שהיום האתגרים הם קצת שונים. היום יש קהילה חרדית מאוד גדולה, מאוד חזקה, האמונה חזקה, המוסדות חזקים, והיום יש איזשהו אתגר של איך עוזרים לאותו ציבור חרדי, הולך וגדל, שגדל בקצב מסחרר, איך עוזרים להם להשתלב בתעסוקה, בטכנולוגיה, ביזמות, כדי להמשיך לקיים את הדבר הזה, כדי שהקהילה החרדית וכדי שמדינת ישראל לא תתמוטט.
זאת אומרת, סליחה אם אני אומר את זה, זה גם בסוף כולנו מדברים פה מפוזיציה, אתה מה שנקרא חובש כיפה חרדי, אני חילוני, אפילו אתאיסט רחמנה ליצלן, אבל אני אומר, בסוף יש פה שנייה, נצא מהפוזיציות האישיות שלנו, יש פה איזה אתגר כלכלי, ברמה הרוחנית דתית ודמוגרפית, זה, הקהילה היא מאוד חזקה היום, יש פה איזשהו ניסיון שלך או ויז'ן שלך לשלב חלקים נכבדים בתוך החברה החרדית, בעצם במשק.
כן, יש פה אתגר אדיר, שהוא אגב גם אתגר פנימי, לקהילה החרדית, שבעצם עומדת לפני עולם שהוא משתנה.
נכון.
ובעולם של היום, אני מאמין שאם חרדים לא יבינו טכנולוגיה, לא יבינו את הכלכלה של המאה ה-21, אז הקהילה החרדית עצמה תהיה בבעיה מאוד מאוד קשה, וגם מדינת ישראל בצורה יותר רחבה, ככל שהנתח של הציבור החרדי הולך וגדל בתוך...
אתגר לאומי?
אתגר לאומי אדיר. 25% מהילדים הם חרדים, יש כל מיני תחזיות שהם... תוך כמה דורות, יהיו 40%, 50%, אז יש פה אתגר אדיר, ובסוף כולנו רוצים, קהילה חרדית מסגשגת, מדינת ישראל מסגשגת, אין לאף אחד רצון לייצר עוני וכל זה, ולכן באיזשהו מקום אני מרגיש שהיום האתגר, כדי להמשיך את המורשת של הסבא, זה לעשות את מה שאני עושה.
זה אותו דבר, יפה. אז אני חושב שכולנו מסכימים, הבנו מה זה קמטק והבנו מה החזון. אני רוצה עכשיו לחזור איתך ברשותך להתחלה, לא לפני פלוס שנה כשסבא שלך נולד, ולא לפני, לא יודע, 30 שנה כשאתה נולדת. החמאתי לך עכשיו, או מה?
40 היום.
40, היום?
לא, לא היום. כיום. כן.
מזל טוב, מזל טוב. אז אני רוצה כן לדבר על איך קמטק התחיל. כי בסוף, או התחילה כיוזמה, כי בסוף זה לא טריוויאלי בעיניי בסיפור האישי שכל הדבר הזה קרה. תספר קצת למאזינים.
איך הכל התחיל?
מה שנקרא את הסיפור הידוע לכאורה.
כן. מה שקרה בעצם, אני גדלתי בציבור חרדי, בחינוך חרדי, גדלתי...
ליטאי?
ליטאי. יפה שאתה יודע את ההבדל. חסידים, ליטאים. אני גדלתי בציבור הליטאי, התחנכתי בישיבות הכי טובות, זה ישיבת חברון המפוארת, זה נקרא הרווארד של עולם הישיבות. אחרי זה התחתנתי, עברתי לבני ברק, למדתי בכולל חזון איש, שזה מוסדות מאוד מאוד מפוארים. בעצם המסלול חיים שלי היה צריך להוביל אותי להיות רב ותלמיד חכם.
מה שנקרא גדול בתורה.
בעזרת השם, זה מה שאמא שלי רוצה.
עדיין,
ואני מקווה ביום מן הימים שאמא תהיה מרוצה.
זה אתה אומר, חרדים, חילונים, דתיים לאומיים, לכולנו יש מאחור האמא היהודייה שלא מרוצה מספיק.
לגמרי.
אוקיי.
יוסי ורדי, תכף נגיע ליוסי ורדי, ואני חייב להגיד משהו בשמו. תמיד שואלים מה הסוד של ישראל לסטארט-אפ ניישן, למה ישראל לסטארט-אפ ניישן, למה לא יפן, למה לא גרמניה וכו'. יש המון המון תשובות.
נכון.
הצבא, זה המון המון תשובות. יוסי ורדי תמיד אומר שהתשובה האמיתית זה האמא היהודייה. אומר, האמא היהודיה היא אף פעם לא מרוצה.
נכון.
למה הבן דוד שלך יותר טוב ממך, למה השכן יותר טוב ממך?
כן, למה קיבלת 99 במבחן ולא 100?
בדיוק.
אז למה אתה רק גדול בתורה ולא גדול מאוד מאוד בתורה?
בדיוק, ואתה כל החיים מנסה לרצות את אמא שלך, ואתה מנסה להשתפר יותר ויותר, ולכן אנחנו נהיינו סטארט-אפ ניישן. אמא שלי רוצה שאני אהיה גדול בתורה, ובעזרת השם אני אהיה גדול בתורה, בעזרת השם.
זה אפילו לא אמא, זה הדמות המנטלית שאתה מדמיין לך בראש, אבל זה כבר מפגש פסיכולוגי, נדבר על זה בהזדמנות.
בפודקאסט אחר.
בדיוק.
בכל אופן, ככה אני גדלתי, וזה היה החינוך שלי, ובעצם המסלול חיים שלי. באיזשהו שלב, בערך לפני 10 שנים, כשאני בסביבות גיל 30, איכשהו קצת נחשפתי לעולם של המחשבים, ממש במקרה, והטכנולוגיה, וזה התחיל לסקרן אותי ולעניין אותי, והתחלתי קצת לקרוא ולהסתכל, וככה ללמוד קצת על הנושא הזה בצורה עצמאית. והתחלתי בעצם להבין שישראל היא סטארט-אפ ניישן, שאנחנו בעצם, אני גר בבני ברק, שכמה דקות ממני, בתל אביב, קורים דברים מדהימים, בתחום ההייטק, החדשנות, וזה בעצם אולי ההבא השני הכי גדול בעולם לחדשנות ולאחרי הסיליקון ואלי. הבנתי שבעצם 5 דקות מהבית שלי קורה דבר מטורף, זה התחיל לסקרן אותי ולעניין אותי. התחלתי לנסוע ולהסתובב בכל מיני אירועים, הייתי בג'אנקשן הרבה פעמים, בכל מיני כאלה מקומות, בכל מיני מיטאפים.
כן, אקסלרטורים, מיטאפים, קרנות.
הרצאות, דברים. הנושא הזה התחיל יותר ויותר לעניין אותי.
ואז הקמת סטארט-אפ, לא?
יותר ויותר, בדיוק, יותר ויותר קראתי על זה, ויום בהיר אחד אמרתי לעצמי, אם כל ילד בתל אביב מקים סטארט-אפ, גם אני יכול. נכון שאני מבני ברק, נכון שאני נראה אחרת, לבוש אחרת, יש לי חינוך אחר, השכלה אחרת, אבל אם 5 דקות ממני בשדרות רוטשילד, כל ילד מקים סטארט-אפ, אז גם אני יכול. וקמתי יום בהיר אחד ואמרתי, אני מקים סטארט-אפ. אח שלי היה ביחד איתי בסיפור, הקמנו סטארט-אפ בתחום הוידאו, שנקרא קליפ-אופ. זה היה משהו בתחום של עריכת וידאו. ובעצם נהפכנו ליזמים. וכיזמים, התחלנו איזשהו מסע. מה שיזמים עושים, אתה פוגש משקיעים, אתה הולך לאירועים, אתה פוגש עורכי דין ורואי חשבון, ועובדים שאתה רוצה לגייס, ושותפים שאתה רוצה לעשות איתם שיתופי פעולה, ובעצם היזמות זה מסע שאתה פוגש המון המון אנשים בדרך, וככל שאנחנו הלכנו בתוך המסע הזה יותר ויותר, גיליתי דבר שדי מדהים, זאת אומרת, לא מדהים, אבל באופן אישי, ראיתי שאין שום חרדים בעולם הזה של הייטק. זאת אומרת, יש...
שמת לב למה חסר.
שמתי לב פתאום שאנחנו יחידים ובודדים ויוצאי דופן, בכל מקום שאני מגיע, הולך לכנסים, הולך לאירועים, יש המון אנשים, אנחנו האנשים היחידים החרדים, לפעמים האנשים היחידים עם כיפה על הראש, ואתה מרגיש יוצא דופן, אתה מרגיש מוזר.
כן.
יש אנשי חרדים, אנשי עסקים בנדלן, ביהלומי, בכל מיני תחומים. בתחום הזה אתה לא רואה חרדים, ובעצם הרגשנו יותר ויותר את התחושה של הזרות והניכור. והאמת שגם בפגישות עם אנשים, אנשים מאוד ככה התפלאו לראות חרדים, והתחילו לשאול כל מיני שאלות, מה הידע שלכם, מה אתם מבינים, מה זה. מאוד מאוד היו סקפטיים, ומאוד בין סקפטיים לבין חשדניים, מה הסיכוי שלנו בעצם לעשות משהו משמעותי. זה היה במקרים הטובים. במקרים הפחות טובים, אנשים התחילו להגיד, חרדים, וישר כל הכעסים שיש לאנשים.
כן, לא עשית צבא, ואתה לא תורם למשק, ואתה לא משנה מיסים, וכל הסטריאוטיפ.
ואתמול שמעתי ברדיו על חרדים ששרפו את הדגל, ושלשום חרדים עשו ככה.
אבל בוא תספר לי, בוא נתקדם רגע, תספר לי שנייה איך בעצם מתוך הסטארט-אפ בכלל מגיעים להיות, לא יודע, לסופרלטיבים פה, אבל באמת אבי הסטארט-אפים של הקהילה החרדית.
לא צריך להגזים, לא צריך, אבל מה שקרה שככל שאני מתקדם בתוך המסע הזה, אני יותר ויותר מבין.
כן.
שהסיפור האישי שלי הוא פחות מעניין, ויותר מבין שיש פה סיפור שהוא הרבה יותר גדול ממני, בעצם נתק מאוד עמוק בין הקהילה החרדית לבין כל העולם הזה של הטכנולוגיה והיזמות. עדיין לא ידעתי מה לעשות, אבל ההכרה הזאת יותר ויותר חלחלה בתוכים. יום אחד, זה היה ב-2011, היה כנס DLD, אני חושב פעם ראשונה שהגיע כנס DLD לארץ, כנס מאוד גדול, יושב ראש זה יוסי ורדי, שמעתי שיש כזה כנס, אמרתי, אני הולך לשם, היה שם איזושהי הזדמנות בסוף הכנס להציג סטארט-אפים. אמרתי, אני הולך ואני אנסה להציג את הסטארט-אפ שלי לפני משקיעים. אני מגיע לכנס, כנס ענק, אלפי אנשים, כולם חילונים, ופתאום יוסי ורדי ידעתי שיש כזה אדם אגדי בישראל, יוסי ורדי, אדם הגורו, הסנדק של ההייטק וכולי. לא הכרתי אותו אישית, אני רואה אותו מרחוק, הוא מתקרב אליי. הוא אומר לי, סליחה בחורצ'יק, מה אתה מחפש פה? אז אמרתי לו, אני יזם, יש לי סטארט-אפ, ובאתי לכנס, יש פה עוד כמה אלפי יזמים כמוני. אז הוא אומר לי, תשמע, אני בן אדם בן 70, ואף פעם בחיים לא ראיתי חרדי שמקים סטארט-אפ. אז אולי אתה לא חרדי, אולי זה לא סטארט-אפ, אבל משהו פה לא מתחבר. אז אמרתי לו, תראה, אני חרדי, ואפילו סבא של סבא שלי הוא המייסד של העדה החרדית, אז כנראה שאני חרדי, ויש לי סטארט-אפ, ואני יכול להראות לך אפילו מה אני עושה. ויוסי ממש, זה היה כל כך זר, מוזר בעיניו, והתחיל לשאול אותי איך זה יכול להיות, מה הרבנים מרשים לך לעשות את זה, מותר לך, התחיל לשאול אותי המון שאלות, ואז באיזשהו שלב אני אומר לו, תראה, מצד אחד מדברים על זה שחרדים לא עובדים ולא משתלבים בכלכלה, מצד שני, הנה יש לי סטארט-אפ, ואני מגיע פה לכנס, במקום לחבק אותי ולהגיד, או, הנה הגיע חרדי אחד שרוצה לעבוד.
אתה מטיל בי ספק.
אתה חושד בי, חוקר אותי, בודק אותי והכל. ואז יוסי ורדי אמר לי, תשמע, אתה צודק. יש פה משהו, יש לך נקודה נכונה. אי אפשר מצד אחד לחוס על החרדים שהם לא עובדים, ומצד שני, כשחרדים רוצים לעבוד, בעצם לא לפתוח להם את הדלתות. יש פה נקודה, ואומר, אתה יודע מה? יש לך נקודה חזקה.
אני אעזור לך.
ואז הוא אומר, מה אתה עושה? הוא התחיל לשאול אותי, מה אתה עושה? סיפרתי לו על הסטארט-אפ. ואז הוא אמר לי, תקשיב, הסטארט-אפ האמיתי, זה לא מה שאתה עושה עכשיו. הסטארט-אפ האמיתי זה לעזור לחרדים, לפתוח להם את הדלת לעולם ההייטק. זה יהיה סטארט-אפ הרבה יותר גדול. ואם תעשה את הסטארט-אפ הזה, אני אשמח לעזור לך. וזה היה ממש רגע מכונן. זאת אומרת, ברגע שבן אדם כמו יוסי ורדי, עם העוצמה שלו, אמר, אני רוצה לעזור לך. כבר באותו רגע, זה היה אולי הפיבוט הכי מהר בהיסטוריה. מסטארט-אפ בתחום הווידאו, עשיתי סיבוב של 180 מעלות.
סטארט-אפ הרבה יותר חשוב.
חברתי של בוא נעזור לחבר את החרדים לתחום ההייטק. יוסי אמר לי, אני חייב להכיר לך מישהי, שהיא אישה מדהימה, שקוראים לה זיקה אבצוק. זיקה היא מאוד בכירה בסיסקו, ועשתה הרבה מאוד פרויקטים ענקיים מטעם סיסקו בקובע של האחריות החברתית, עם בני נוער בפריפריה ובכל מיני מקומות בעולם, פרויקטים מאוד
והם ממש טוב. נכנסו סוג של תורמים גדולים לפעילות בתחילת הדרך.
כן, כן. ואז בעצם יוסי אמר לי, אם יש מישהי שמסוגלת לעזור לך להרים כזה דבר, זאת זיקה, שהיא בן אדם מדהים ויוצא דופן. יוסי חיבר אותי לזיקה, ובעצם החיבור הזה עם יוסי ועם זיקה, משם נולד קמאטק. קמאטק בעצם זה ארגון ללא מטרות רווח. קמא זה כמו מסכת בבא קמא.
אגד.
זה הראשוני, החלוצי. קמא, הראשון, כמו שאתה אומר, בית משפט קמא.
זה לא אגד?
לא.
אני הייתי בטוח שזה אגד.
קמא זה ראשון.
פעם מישהו אמר לי שזה קמא טק, אגד של חברות טק שכאילו עובדות עם יזמים חרדים. טוב,
זה אני לא מכיר.
בורות חילונית. אוקיי.
קמא זה ראשון, וקמא טק זה בעצם הראשונים, החלוצים. והרעיון של הארגון הוא בעצם בוא נעזור לאותם חרדים שרוצים להצליח בתחום הייטק, אותם חלוצים, אותם ראשונים, בוא נעזור להם.
נשתלב. והתחלתם באמת, בוא, אני רוצה שנייה לרדת לזה, כי אנחנו גם קצת קצרים בזמן, ואני רוצה ככה שנגיע גם לעניינים. אז היה הקמה, ואני זוכר שבאותו זמן פחות או יותר נפגשנו, התחלתם קצת לעבוד, היה קצת השמות ועזרה לחרדים להיכנס לחברות בצורה ספורדית, והתחלתם את הפעילות של האקסלרטור של החרדים. והיום אתם, כן, אני לא רוצה להשתמש פה במילים חזקות, אבל אתם כאילו סוג של קונגלומרט כזה, אתם באמת עושים כל מה שקשור בשילוב או בצומת היפה הזה שבין חרדים לטכנולוגיה, השמה, הכשרות, השקעות, העצה, יש לכם יכולת מאוד יפה, ואני ניגש פה ישר לעניין, בסדר? כי כבר דיברנו כזה על מה זה קמא טק ומה אתם עושים, ותכף, אתה יודע מה? תספר לי שנייה מספרים רגע, ואז אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות.
תראה, אני אגיד לך כמה דברים. כשהתחלנו, אני אגיד בשתי משפטים, כשהתחלנו, בעצם התחלנו לחשוב מה אנחנו רוצים לעשות. אני מאוד רציתי לעזור ליזמים חרדים. יוסי ורדי אמר לי, עזוב, יזמים, יזמות זה תחום מאוד מאוד קשה, זה באמת אחד מאלף. בוא נעזור, אם יש חרדים שרוצים עבודה, בוא נעזור להם, בוא ניתן להם, נפתח להם את הדלתות בחברות הטובות. אז דווקא התחלנו מהמקום ההוא.
נכון.
בעצם הבנו שיש אלפי חרדים שיש להם הכשרה טכנולוגית, יש מספרים אדירים של נשים חרדיות שלומדות, וגם גברים חרדים שבדרך כלל בגילים יותר מאוחרים, הולכים באופן עצמאי פה קורסים כאלה ואחרים, או אוניברסיטה פתוחה, כן. או כל מיני דברים. ובעצם אותם אלפים מתקשים מאוד בעצם להיכנס לעולם ההייטק. עולם ההייטק מאוד חשדני לגביהם, לא יודע מה ההשכלה שלהם, איך זה יעבוד בתוך ארגונים גדולים, להכניס חרדי, זה יעבוד, זה לא יעבוד. ובאיזשהו מקום החברות הגדולות חוששות מהדבר הזה, אני מדבר איתך לפני איזה 8 שנים כשהתחלנו, 7 שנים בערך, ואמרנו בוא בעצם נעשה מהלכים של הסברה מול החברות הגדולות, להבין להם שיש פה בעצם פוטנציאל אדיר, ולמצוא את הדרך לגשר על הפער בין החרדים לבין החברות. כן. משם התחלנו, אבל במקביל, ותכף אני אגיד כמה מספרים על הדבר הזה, במקביל הבנו שאנחנו רוצים גם לעזור ליזמים חרדים, מה שעשיתי, פניתי לחמי פרס, שמעתי שבאותו זמן הוא עשה הרבה מאוד דברים לעזור ליזמים בחברה הערבית. אל בוואדר. ועוד פעולות כאלה, ופניתי לחמי, אמרתי לו, שמעתי שאתה מאוד עוזר לחברה הערבית, וזה מקסים וזה נפלא, אבל גם בציבור החרדי, גם כן יש אנשים שצריכים עזרה, ובוא נעשה משהו. חמי אמר לי, רעיון מצוין, בוא נעשה משהו. הוא אמר לי, תגיד, יש יזמים חרדים, יש בכלל למי לעבוד, יש בכלל בסיס. והאמת שלא היה לי שום נתונים. אז חמי אמר לי, בוא נכריז על תחרות סטארט-אפים חרדים, ניתן פרס. היזם הכי טוב יקבל פרס מפיטנגו, בוא נראה מי מגיע, בוא נראה מה האיכות של היזמים.
בוא נראה בכלל שיש שוק, מה שנקרא, MVP.
ועשינו אירוע מאוד גדול, זה היה לפני 6 שנים, במייקרוסופט בהרצליה.
אני זוכר שאנחנו נפגשנו ממש אחרי.
כן, יחד עם יורם יעקבי היה, והמדען הראשי דאז אבי חסון, ויוסי ורדי, וחמי פרס.
מה נתתם כפרס?
$10,000.
וכמה אנשים הגישו?
ניגשו לתחרות הזאת 20 יזמים חרדים. היה אירוע מאוד יפה, באו משקיעים גדולים, באו הרבה מאוד אנשים, והכתרנו את היזמים הכי טובים, וקיבלו את הפרס. בהמשך היו עוד פרסים, ג'רמי ברבי נתן פרס, ויוסי אבצוק נתן פרס, והיו כמה פרסים. וחמי אמר לי, תשמע, זה יפה, זה מקסים, יש פה התחלה של משהו. הוא אמר לי, כשנכנסתי לחדר, נהיה לי אור בעיניים, כך הוא אמר לי. אבל 20 יזמים זה עדיין מאוד מעט. זה לא בונים מדינה מ-20 נכון. יזמים. הוא אומר, קרן און סיכון רואה 1,000 יזמים לפני שהיא משקיעה באחד, אז 20 זה לא
ברור, הרבה. ברור.
ואז חמי אמר לי, בוא ננסה עכשיו מה אפשר לעשות יותר. באותו תקופה, אני הכרתי את אברמי, אברמי ויינגוט, ואברמי שהוא חסיד גור וגם יזם ועשה הרבה דברים מאוד מעניינים, הוא אמר לי, תראה, הוא אמר לי תובנה מאוד חשובה, שבעצם יש המון המון חרדים שהם יזמים. אני יכול לתקף את זה גם במספרים, יש שם איזשהו מחקר שבודק בכל העולם כמה אחוז מהאוכלוסייה הם יזמים. בדרך כלל המספרים בישראל זה 12% מהאוכלוסייה עם יזמים, שזה מאוד מאוד גבוה.
אתה אומר מה שנקרא, הדנסיטי של יזמים חרדים בתוך החברה החרדית הוא כמה?
אז רגע, רק אני אסביר ש-12% זה אומר שאחד מכל 8 אנשים מנסה נכון. להקים משהו. נכון. יזם זה אומר שמקים פיצריה, פלאפל או סטארט-אפ או משהו. Yeah. בקהילה החרדית התחילו, אוניברסיטת בן גוריון התחילה למדוד את זה לפני 3 שנים, והמספרים הם 20% מהאוכלוסייה עם יזמים, שזה המספר הכי גבוה שנמדד באיזושהי אוכלוסייה בעולם, שזה משהו מטורף.
זאת אומרת, לא קשור לסטארט-אפים וטכנולוגיה, הרוח היזמית היא משהו שקיים בחברה. זאת אומרת, הפער התרבותי פה הוא יותר בקשר לעולם החילוני בהקשר הזה.
בדיוק, זאת אומרת, יש רוח יזמית אדירה ומספר אדיר של יזמים. אמר לי אברמי, במקום שאנשים יקימו עסק של יבוא יצוא, או איזה חנות של, אני יודע מה, בדים, בוא נעזור להם להבין את העולם של הטכנולוגיה, שיקימו עסקים טכנולוגיים שיכולים להיות גלובליים וגדולים. חשבתי שזה רעיון מדהים. ואז אברמי אמר רעיון, בוא נזמין לבני ברק איזשהו יזם גדול, מישהו שהקים סטארט-אפ של $1,000,000,000, שיספר את הסיפור שלו. אולי זה יורק קצת השראה באנשים, במקום שיקימו חנות של צ'ונט, שיקימו סטארט-אפ.
כן, אוקיי.
הראשון שהזמנו היה דוב מורן, היזם שהקים את הדיסקונקי, מחר כן. את זה ב-$1,600,000,000. כתבנו כמה מודעות, דוב מורן יגיע לבני ברק. לא ידענו איך זה יתקבל.
כמה אנשים הגיעו?
אמרנו, מי בכלל רוצה לשמוע את דוב מורן, מי בכלל יודע מי זה דוב מורן ואיך זה יעבוד. אברמי כל הזמן אומר לי, תקשיב, אנשים לא יבואו. אז אמרתי לו, אני מוסיף במודעות, יהיה כיבוד קל. אולי הכיבוד הקל למשוך עוד כמה אנשים.
כמה אנשים באו לאכול כיבוד?
מתחיל הערב, מופיעים 250 איש. אמרנו, וואו. כאילו 250 איש, בלי שום פרסום, בלי שום דבר, מגיעים לשמוע את דוב מורן, יש פה משהו. אמרנו, אוקיי, בוא ננסה שוב. הזמנו את אבישה אברמי מוויקס, הזמנו את מריוס נחט מצ'קפוינט, ועוד ועוד אנשים בכירים שהקימו חברות ענק, ומפה לשם ראינו שיש בעצם סקרנות אדירה, התעניינות אדירה. הרבה מאוד אנשים חרדים שמקימים עסקים ובונים עסקים, אבל מאוד סקרן אותם לשמוע באמת את הסיפורי ההצלחה הגדולים של ההייטק הישראלי.
ושם בנקודה הזו אמרתם, אנחנו נבנה גם תוכנית היצע לחרדים?
ואז אחד המרצים שהזמנו היה אמנון שעשוע, המייסד של מובילאי.
כן.
אמנון אז אמר לנו, תשמעו, מזמינים אותי לתת הרבה הרצאות, אני בדרך כלל לא מגיע, אני מאוד עסוק. במקרה שלכם, אני רואה בזה משימה מאוד מאוד חשובה.
לאומית.
לאומית, ואני אבוא. הגיע אמנון, גם כן היו המון המון יזמים שבאו לשמוע אותו. יותר מאוחר הוא אמר באיזשהו רעיון בטלוויזיה, הוא אמר, ראיתי שיושבים גברים בצד אחד, נשים בצד השני, מאחור, הייתה מחיצה, הייתה הפרדה, זה היה הכל מאוד ברוח מאוד מאוד חרדית. אבל ככה אמר אמנון, אבל ראיתי אש בעיניים של האנשים, שיש שם אש בעיניים. אמנון מאוד התרגש מזה, ואמר לנו אחרי זה, תקשיבו, צריך לעשות משהו עם הדבר הזה. זאת אומרת, זה לא מספיק רק לתת הרצאות, ורק לספר אנשים סיפורים. בוא ניקח את היזמים הטובים, ובאמת נעזור להם להצליח.
כן.
ואמנון אמר, תבחרו את כמה היזמים של דעתכם הכי טובים, אני אתן לכל אחד מהם סכום כסף, ונעזור להם לצאת לדרך. ואז החלטנו לבנות סביב זה תוכנית, תוכנית היצע, כשבעצם הרעיון היה כזה, לא היה לנו באותו זמן מקום או פיזי, חלל עבודה.
נכון.
ובדרך כלל תוכניות ההצעה יש להם איזשהו חלל עבודה.
אז עשיתם שיטה מאוד מעניינת, שנקראת הקנגורו.
שיטת הקנגורו, שבעצם אמרה, בוא נבקש מחברות ענק, סטארט-אפים ענקים, כמו וויקס, כמו טאבולה, כמו פלאריום, אאוטבריין, פייבר, קלטורה וכאלה, סטארט-אפים ענקיים, שהיזמים עדיין שם, שיש עדיין את הרוח של היזמות, זאת אומרת, לא תאגידים, אלא סטארט-אפים. נושיב סטארט-אפ חרדי בתוך סטארט-אפ.
כל סטארט-אפ שמתקדבל לתוכנית יושב בתוך חברה גדולה בישראל.
למשך כמה חודשים, ובעצם, okay. תחשוב שאבישי אברהמי, המנכ״ל של וויקס, הוא המנטור של הבחור החרדי
שמקים סטארט-אפ. מקבלים מנטורים מהעובדים, ומהצוות ומהמייסדים.
מהמייסדים, ובוא נגיד מכל ה-C-Level Management, שזה ה-CTO וה-CFO
וכולי.
התחלנו את הדבר הזה. הראשון שהסכים, אגב, היה אבישי אברהמי מוויקס. יותר מאוחר, עוד חברות מדהימות הצטרפו. באמת כל הסטארט-אפים הכי גדולים בישראל.
כמה מחזורים כבר יש היום?
ופה אני אגיד לך דבר שהוא מדהים. כשהתחלנו, אמרנו, יעבוד, לא יעבוד, יש סטארט-אפים, אין סטארט-אפים. כשפתחנו את התוכנית, אמרנו, כל סטארט-אפ שמתקבל, מקבל סכום כסף, שעשוע, ואת כל המעטפת הזאת, נרשימו 224 סטארט-אפים חרדים.
זה במחזור הראשון.
הראשון, אמרנו, וואו, יש כאן משהו מטורף. מ-20 סטארט-אפים שהיו בתחרות עם חמי פרס, ל-220 תוך שנה. היום אנחנו כבר עומדים על 1,600 סטארט-אפים חרדים, 5 שנים אחר
סך כך. הכל.
סך הכל שנרשמו
לתוכניות, לתוכניות כמה תקע שונות.
כן,
ואיך המחזורים נראים? אם אני, בוא עכשיו תיכנס לראש שלי, עזוב את הסיפור ומי זה ואנשים, כן. אני יודע שאתה אוהב לדבר ככה, אני עכשיו אומר את זה פה במטה בכוונה. בוא, יזם או יזמת חרדים שומעים את הפודקאסט הזה. כן. מה הם מקבלים?
אפק.
תכלס.
מגיע יזם חרדי או יזמת חרדית, אחד, הוא מקבל איזשהו מענק כספי, בעצם סוג של מלגה שהרי יזם צריך לעזוב את העבודה והוא צריך להתפרנס, מלגה. שתיים, מקבל...
על סך כמה? או שזה משתנה?
זה משתנה, בדרך כלל 20,000 שקל או משהו כזה, בעצם משהו שעוזר לו להתפרנס בתקופה של כמה חודשים.
בלי אחוזים,
בלי אחוזים, חינם, מתנה, בלי שום דבר.
כל הכבוד.
זה דבר ראשון, וזה גם משתנה מתקופה לתקופה. דבר שני, מקבל משרדים לשבת בתוך איזושהי חברת ענק.
זאת אומרת, מודל הקנגורו עדיין חי ובועט עם כיס, ולא רק באוסטרליה.
כן, ודבר שלישי, כל שבוע, כל היזמים בתוכנית נפגשים, בעצם מקבלים כל שבוע איזשהו סשן ממומחה אחר, בנושא של איך לגייס כסף, איך לבנות תוכנית עסקית,
go-to-market,
מוצר, תחרות, messaging, positioning, presentation skills וכו' וכו'. אז זה גם הכסף, גם מקום לשבת, גם סשן פעם בשבוע, ואולי הכי חשוב שמערכת אדירה של חיבורים וקשרים, אחד, ללקוחות פוטנציאליים, אם זה בנקים, חברות ביטוח או תאגידי ענק בינלאומיים וכאלה, שתיים, למשקיעים, כל סטארט-אפ שצריך חיבור למשקיע רלוונטי, אנחנו מחברים אותו, ופה אני חייב להגיד מילה טובה, מאוד טובה, על ההייטק הישראלי, הדלתות שנפתחו בפנינו ונפתחות בפנינו כל הזמן, הן מדהימות, אין בן אדם שלא עוזר, אמרה, אחד השותפים זה עדי סופר טני מפייסבוק, אז אמרה באיזשהו כנס, אף אחד לא יגיד לאברמי ומוישי
מושי לא.
אוקיי, אמרה, לא בגלל שהם כאלה נחמדים, אלא בגלל שהמשימה היא כל כך חשובה, שכולנו נרתמים לעזור. כל דלת נפתחת, ברוך השם, אני לא זוכר פעם שביקשתי ממישהו בהייטק הישראלי בקשה, והוא אמר לי לא, מכל בן אדם, בכל תפקיד הכי בכיר, והדלתות נפתחות, אז בעצם המערכת של הקשרים והחיבורים ללקוחות, למשקיעים, היא מדהימה.
מוישי, אנחנו עוברים, אני עכשיו קוטע אותך, אנחנו עוברים לשאלות הקשות, אז לפני השאלות הקשות, אני רואה, אתם לא רואים, הוא בלחץ עכשיו. לפני השאלות הקשות, יש לך הזדמנות לתת מספרים, רק מספרים. כמה היו, כמה עברו, כמה גיסו, כמה מצאתם השמה.
אז מה שקרה בסטארט-אפים זה שבסיבוב הראשונה 20 שנרשמו לתחרות, היום אנחנו כבר ב-1600, נכון. בכל מחזור נכנסים 10 סטארט-אפים, mm-hmm. עכשיו מתחיל המחזור החמישי, אז עד היום סיימו את התוכנית 40 סטארט-אפים.
מדהים.
גייסו ביחד 120 מיליון דולר, מעסיקים ביחד כבר יותר מ-600 עובדים, והולכים וגודלים, יש כבר סיליקון שטייטל רציני מאוד.
איזה יופי של מילה.
הולכים וגודלים וצומחים ומגייסים כסף, ובאמת יש הצלחות.
ומה עם ההשמות וכל ההכשרות? כי שם אתם עושים אימפקט, אני מזכיר, אנחנו אומרים, הנושא הוא האקסלרטור של קמאטק, אבל יש פה פעילות גם של השמה והכשרה.
בהחלט. אז כשהתחלנו, התחלנו רק בנושא של השמות, שבעצם אמרנו, אנשים שיש להם הכשרה טכנולוגית, פונים אלינו, אנחנו עושים להם השמה, פותחים להם את הדלת בחברות הגדולות. עשינו בשש שנים האלה מעל 1,000 השמות של חרדים בחברות הגדולות. בדרך כלל זה לא, אנחנו לא עושים בחברות קבלן ודברים כאלה,
כן, דווקא עסקה ישירה.
עסקה ישירה בחברות ענק, כמו סיסקו, כמו צ'ק פוינט, כמו מייקרוסופט, כן. גוגל וכולי, בשכר ממוצע של 16,000 שקל ב-day one. זאת אומרת, ביום הראשון שהם נכנסים, מקבלים בממוצע 16,000 שקל, שזה הרבה מעבר לשכר הממוצע של חרדים במשק בכלל.
או לשכר הממוצע במשק.
כן. זה דבר אחד. עכשיו, דבר שני, התחלנו לפני שנה וחצי תוכנית, שהיא אולי התוכנית הכי חשובה שאנחנו עושים, דווקא עם בנות הסמינרים החרדיות, אני אגיד על זה מילה אחת, בעצם מערכת החינוך החרדית, יש הגברים הולכים לישיבה, וזה נפלא, והם לומדים תורה, ואנחנו, הערך העליון זה לימוד תורה, גם אני הבטחתי לאמא שאני הגדול בתורה יום אחד, בעזרת השם, הנשים החרדיות לומדות לימודי ליבה והכל, והולכות לסמינר, ששם הם בעצם לומדות לימודי מקצוע, בשנה הנוכחית נכנסו לסמינרים החרדים, השכבה היא 9,000 בנות,
אצלכם?
בכל הארץ.
אבל אצל סמינרים שלכם?
סמינרים של החינוך החרדי.
כל... אוקיי, אנחנו מדברים על אוכלוסייה עכשיו.
אוכלוסייה חרדית, מגזר. כן. אוקיי. כל בת חרדית הולכת לסמינר, ויש בשכבת גיל 9,000 בנות. מתוכם בערך עשירית מהם לומדות הנדסאות תוכנה. בערך 900 בנות.
דרככם.
לא קשור אלינו, שנייה, זה קורה בסמינרים, זה לא קשור אלינו. 900 בנות לומדות הנדסאות תוכנה בשנה. שזה מספר מאוד גדול, רק להבין, בישראל יש מחסור של איזה 15,000 מהנדסים מתכנתים. כל בוגרי מדעי המחשב בארץ זה פחות מ-3,000. אז 900 בנות בשנה זה המון.
כן.
ולומדות הנדסאות תוכנה. עכשיו, הבעיה היא שבגלל ש... שוב, הם לומדות...
על איזה גילאים אנחנו מדברים?
זה אחרי תיכון, מיד אחרי תיכון.
שנייה, אני 18.
18, 19.
אוקיי.
ואז הם מסיימות, נגיד בגיל 20, יוצאות לשוק העבודה, באה בת חרדית, או באה צעירה חרדית כזאת עם... כתוב בקורות חיים, לומדה בסמינר בית יעקב בלא יודע, חיפה. אף אחד לא יודע מה זה אומר הדבר הזה. מנסה להתקבל איזושהי חברת הייטק, אומרים לה, למדת בטכניון, לא, למדת באוניברסיטה העברית, לא, אז אנחנו לא יודעים...
לא יודעים להתמודד עם זה בכלל.
ושתיים, גם אם כבר כן, בדרך כלל אותן נשים חרדיות חוששות ולא רוצות ללכת לעבוד בסביבת עבודה חילונית. ואז הבנו שיש פה בעצם בעיה אדירה, והזדמנות אדירה, כי יש כמות אדירה של תלמידות, שכמובן מן הסתם יש פה התפלגות של מוכשרות, גאוניות, יותר ופחות, כמו בכל האוכלוסייה. ובעצם ההייטק הישראלי מפספס את ההזדמנות הזאת, וגם הם מפספסות את ההזדמנות. בנינו תוכנית, בעצם הראשון שבעצם הדליק לי את הניצוץ, היה יורם יעקבי, המנכ״ל של מייקרוסופט דאז, אז הוא אמר לי, תשמע, היום כבר לא מסתכלים על תואר, תואר פחות חשוב, למדת באוניברסיטה כזאת או אחרת, זה לא מעניין. הוא אמר לי שבסיליקון ואלי, בשנת 2018, כבר יותר אנשים שאין להם תואר אקדמי, התחילו לעבוד כן. בחברות הייטק מאשר אנשים עם תואר אקדמי. אז הוא אמר, לימודים כאלה ואחרים זה לא מעניין. גם סביבת עבודה, המצוקה בשוק היא כל כך גדולה, שאנחנו נסכים לעזור לנשים החרדיות למצוא סביבת עבודה שתהיה נוחה להם. הוא אמר, אם בא אליי עובד ורוצה שלושה מסכים וחלב סויה וחלב שקדים ו... להביא את הכלב ולהביא את הקורקינט, ולא משנה מה שהעובד מבקש.
עושים.
אומרים לו, כן, כן, כן. אז אם באה אישה חרדית ואומרת, נוח לי לשבת נגיד בחדר עם נשים חרדיות כמוני, וזה מה שנוח לי, אז למה לא? ואני רוצה אוכל כשר, אז למה לא? ובעצם יורם אמר לי, יש פה הזדמנות. הבנתי שיש פה הזדמנות, עשינו איזושהי התכנסות של מצד אחד מנהלות של סמינרים האלה, מצד שני קמה מראשי הייטק הישראלי. היה איתנו אהרון אהרון, ראש רשות החדשנות, יעל ולדמן ממלנוקס, ועוד כמה מייסדים ומנכ"לים של חברות מאוד מאוד גדולות. ואמרנו, בוא נבנה תוכנית. שבעצם מה שהתוכנית אומרת זה בוא נזהה את הפער בהשכלה בין מה שהבנות האלה לומדות בסמינר לבין הצורך של חברות הייטק הבינלאומיות.
ונכשיר אותם.
נסגור את הפער הזה, זה פעם אחת. פעם שנייה, בוא נבנה להם בתוך חברות ענקיות איזושהי סביבת עבודה שהיא תהיה נוחה להם, שהיא תהיה נוחה להם ונוחה לחברות הייטק. משהו, נמצא את הגשר בין הצרכים של שני הצדדים, ונתחיל להכניס את התלמידות האלה לתוך חברות. התחלנו לפני שנה וחצי, מי שמובילה את זה אצלנו זה אישה חרדית מדהימה בשם שרי רוט, שהיא יזמת מדהימה, הצטרפה לקמאטק לפני שנה וחצי כדי להוביל את התוכנית הזאת, ומצד שני הדיזיין פרטנר היה חברת ווסטרן דיגיטל, יש שם הנהלה מדהימה, שחר ברור, המנכ״ל, ורונית, רונן קרפול, ה-VPHR, אנשים מדהימים, איתם בנינו את התוכנית הראשונה, ובעצם לקחנו 300 תלמידות חרדיות מהסמינרים, עשינו סינונים ומיונים, בחרנו 24, בנינו להם בוטקמפ של 3 חודשים, שסוגר להם את הפער של ההשכלה, בין מה שלומדים בסמינר לבין...
מה למשל?
אז מה שראינו דבר מאוד מעניין, שבסמינר מלמדים אותם בעיקר קודינג, פשוט לקודד, לכתוב קוד, פחות מלמדים אותם את היסודות של מדעי המחשב, את האלגוריתמיקה, חשיבה. את המבנה נתונים, את המערכות הפעלה, איך הבסיס, איך זה עובד בעומק הדברים. אז אמרנו, אוקיי, נשלים להם את הפער הזה. בנינו תוכנית לימודים שמושתתת אחד הלמידה עצמית של קורסים אונליין באנגלית, זאת אומרת שזו שיטת למידה מאוד מאוד מתקדמת. בנינו קוריקולום מקורסים מהאוניברסיטאות הטובות ביותר בעולם, שהשלימו להם את החוסר, וגם חידדו אצלם את היכולת של הלמידה באנגלית והלמידה עצמית. עשינו 3 חודשים בוטקמפ. בתום 3 חודשים התחילו את הבוטקמפ 24, כולם היו בטוחים שתהיה נשירה ובנות לא יצליחו והכל. מתוך ה-24, 23 תלמידות סיימו בהצלחה יתרה, והתקבלו לעבודה בווסטרן דיגיטל, באורקאם ובקיידנס. אגב, אותה תלמידה שלא סיימה, כי היא פשוט ילדה באמצע.
הבנתי. אתה אומר, סטטיסטית זה קורה מדי פעם.
ואז ראינו שיש פה משהו, שיש פה פיצוח מדהים. אנחנו בשנה הבאה, ובעצם דיברנו עם מנהלי הסמינרים, עם הרבנים, הסברנו את התוכנית, באמת קיבלנו המון המון עזרה, גם באמת מהממסד החרדי, מהרבנים שמבינים את הצורך, רואים את הצורך, באמת רוצים למצוא פתרון לדבר הזה. גם עם מנהלי חברות הייטק ענקיות, אז אחרי שווסטרן דיגיטל היו הנחשונים ועשו איתנו את הניסוי הראשון, הצטרפו עוד ועוד חברות כמו אמזון, כמו אפל, כמו גוגל, באמת חברות מדהימות, איר מוביליטי, צ'ק פוינט, אמדוקס, חברות, קיידנס, חברות ענק בינלאומיות, ואמרנו בוא נלך לסקייל. ולקחנו את אותה תוכנית, את אותו בוטקמפ שעשינו עם ווסטרן דיגיטל, הכנסנו אותו לתוך הסמינרים החרדים עצמם, זאת אומרת שבעצם מעבר לתוכנית הלימודים הרגילה, הם לומדים עוד תוכנית לימודים שלנו, של קמאטק, און טופ, בנוסף לתוכנית הרגילה, ושם הם משלימים את הפערים. בשנה הזאת כבר למדו 600 תלמידות את התוכנית שלנו, בשנה הבאה כבר יהיו 900,
ומשנה זה לשנה... בעצם כמעט כל מי שלומדת בסמינר מקצוע הבא, טכנולוגי.
בשנה הבאה כל מי שלומדת תוכנה בסמינר מחרדים, או כמעט כל, אני לא יכול להגיד כל, תלמד את התוכנית שלנו בנוסף לתוכנית הרגילה.
יפה.
והשנה כבר הצלחנו להכניס תלמידות לחברות הכי מדהימות, כמו אפל, כמו אמזון, כמו...
כל הכבוד.
באמת החברות הכי טובות, אפילו פה...
בגוגל, לדלת, בגוגל.
אנחנו יושבים פה בגוגל, מעבר לדלת, אתה רואה פה כל יום כשאתה מגיע לעשות את הפודקאסט.
נכון.
קבוצה של תלמידות חרדיות מדהימות שלומדות עכשיו בוטקמפ, שהוא בנוסף לבוטקמפ שלנו, עוד בוטקמפ יהודי בנושא של משין לרנינג, ביג דאטה, תחומים מאוד מאוד מבוקשים שגוגל יודעים ללמד את זה, ואחרי זה חלק מהתלמידות האלה יעבדו בגוגל, חלק אולי יעבדו בחברות אחרות. זה תוכנית שהיא ענקית ברמה לאומית, כי אנחנו מדברים פה עכשיו משנה הבאה קרוב ל-1,000 תלמידות בשנה, שקבלו את ההשלמה של ההשכלה, ויעברו לעבוד בחברות הגדולות.
מדהים. מוישי, אני צריך לקטוע אותך, כי יש לנו זמן רק לעוד איזה 2 שאלות. ואני רוצה להגיע לשאלות הקשות. אל תהיה חסר מנוחה.
אז רגע, אז אני אגיד עוד 2 דברים.
יאללה.
בעקבות ההצלחה גם של האקסלרטור, ברוך השם, גם של התוכניות הכשרה והשמה, באיזשהו אירוע שהיינו, היה גיגי לוי, וגיגי אומר לאברמי, תקשיב, לאברמי ולי, תקשיבו, יש לכם פה סטארט-אפים מדהימים, מה שאתם עושים זה לא צדקה, זה לא צ'ריטי, זה אמיתי. קורה פה משהו גדול. אתם צריכים להקים קרן הון סיכון. זה כבר לא רק סיפור של בוא נעזור לחרדים, כאילו ממקום של עזרה לקהילה. יש פה באמת סטארט-אפים טובים. תקימו קרן הון סיכון.
האנג'ל הראשון ב-12 אנג'לס.
אז אברמי אומר לגיגי, גיגי, תקשיב, לא חסר לנו רעיונות, חסר לנו כסף. אז גיגי אמר, אני שם את הכסף הראשון, עמד לידו יזהר שי, אמר, אני שם את הכסף השני. מפה לשם, באותו מעמד, הגייסנו 12, זה היה באיזשהו אירוע, 12 משקיעים מדהימים, 12 אנג'לס, 12 אנג'לים, היה דוב מורן, חמי פרס, מריוס נחט, נועם ברדין מווייז, עדי סופרטני, יוסי מטיאס מגוגל, יורם יעקבי ממייקרוסופט, באמת אנשים, משה ליכטמן, יובל שחר, אנשים באמת משכמם ומעלה, שהם ממש מראשי תעשיית הייטק בישראל, אמרו, אנחנו נכנסים, וכולם אמרו, מצד אחד, לעזור לחרדים שמקימים עסקים, זה משימה חשובה והכל, אבל יש פה משהו שהוא מעבר, כי אנחנו בעצם מזהים שיש פה פוטנציאל אדיר, בלתי ממומש. היום אם יוצאים שני חבר'ה מ-8200, מקימים סטארט-אפ, אז הם יודעים לאיפה להגיע, וכל הקרנות מכירות אותם, והכל בסדר. אם יש איזה גאון או גאונית בבני ברק או בירושלים או בבית שמש, שמקים סטארט-אפ, כנראה הקרנות הגדולות לא יודעים לדבר איתו.
אז זה חשוב להגיד, אתם בעצם עכשיו כבר משקיעים בסטארט-אפים.
כן, אז הקמנו קרן, מ-12 אנג'לים זה נהיה 70 אנג'לים.
כמה גייסתם? כמה הקרן?
כמה מיליוני דולרים, והאמת שזה כל הזמן עוד גודל אפילו.
יופי.
כי פשוט עוד ועוד אנשים באים ואומרים, למה לא סיפרתם לי שיש קרן? אני גם כן רוצה להשקיע. אז זה הולך וגודל כל הזמן. ואנחנו בעצם, יש ועדת השקעות, שמורכבת מאנשים מאוד מאוד מנוסים ומקצועיים, שזה לא אברמי ואני. אברמי ואני, תמיד אנחנו מרגישים שאנחנו קודם כל מבינים שאנחנו לא מבינים. זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש, אני לא אבין כל סטארט-אפ בתחום הסייבר, או הלסטק, או אוטוטק, או ווטרטק, או חקלאות. יש המון תחומים, לא בכל דבר אני מבין, אבל אנחנו בכל תחום יודעים להביא אנשים מתוך האקוסיסטם הישראלי שמבינים בכל דבר. האקוסיסטם פה הוא כל כך גדול וכל כך עם רצון לעזור, שבכל תחום אפשר להביא מומחים שיעזרו, ובעצם יש לנו ועדת השקעות של מומחים, שהם מסתכלים על הסטארט-אפים, הוועדה שלנו זה יוסי סלע מג'מיני, וארי קליינשטיין מגלילות, וראול שטיין מקריאוס קפיטל, שזה אנשים מאוד מאוד מנוסים, עם טרק רקורד מאוד חזק. הם מסתכלים על הסטארט-אפים, והם מחליטים במי אנחנו משקיעים, ואז הקרן משקיעה בהם כסף. בדרך כלל, כשאנחנו כבר משקיעים, אז יש עוד משקיעים שמצטרפים. אז זה עוד פעילות שצמחה מתוך הפעילות הזאת. ומהצד השני, צמחה פעילות נוספת, שבאיזשהו שלב, את כל הפעילות היינו עושים בעצם בצורה וירטואלית. זאת אומרת, היינו עושים הכשרות בגוגל, או במייקרוסופט, או בצ'קפוינט, או בסיסקו.
כן.
סטארט-אפים ישבו בתוך סטארט-אפים, לא היה לנו מקום משלנו. באיזשהו שלב הבנו שראינו את הטרנד המטורף של חללי עבודה, והבנו כבר לפני כמה שנים שגם צריך איזשהו מקום בבני ברק, שחרדים ירגישו בנוח לבוא לשם, לשבת שם, לעבוד משם, בסביבה שהיא חרדית. ב-Happy Hour נותנים צ'ונט, ויש אזור של נשים ואזור של גברים, וזה בנוי מאוד מאוד בצורה שמתאימה לחרדים, בצורה שנעימה להם, עם בית כנסת, עם תפילות. הלכנו עם הרעיון לאמנון שעשוע, אמנון אמר רעיון גדול, בוא נעשה את זה, בוא נבנה לזה איזשהו מודל עסקי, שבעצם נוכל לשים את הכסף, והדבר הזה יצליח להחזיק את עצמו, שלא נצטרך כל הזמן להחזיק את זה, בנינו לזה איזשהו מודל עסקי, אמנון שם את הכסף הראשון, אליו הצטרף צביקה לימון, שהוא גם כן אחד המשקיעים הטובים והמצליחים בארץ. במגמה, והמון השקעות, הוא אחד האנשים המדהימים שיצאנו לפגוש, צביקה, והצטרפו עוד כמה משקיעים, שוב גיגי הצטרף כמשקיע, אילון תירוש הצטרף, כמה משקיעים מאוד, מייקל סטיינארט מניו יורק, כמה אנשים מאוד מאוד רציניים, ובעצם בנינו co-working space, יש לנו שם 2,000 מטר, בבני ברק, מקום מדהים, אנחנו קוראים לזה אמפרסנד, אמפרסנד זה הסימן של החיבור במקלדת, כמו שאתה אומר,
כן.
מיסטר אנד, מיסיס סמיס, האנד, זה נקרא אמפרסנד, בעצם מקום שנועד לחבר את היזמים החרדים בעצם לתעשיית ההייטק, ויש לנו שם 2,000 מטר, יושבים שם הסטארט-אפים, יושבים שם החברות, קוראים שם המון המון אירועים, באים המון משקיעים כל הזמן לפגוש את הסטארט-אפים ולעזור לסטארט-אפים. אז לאט לאט אני מרגיש שפשוט נוצר אקו-סיסטם, נוצר מצב אפילו שבאים על היזמים לא חרדים, אומרים, תקשיב, אתה גם אפשר להיכנס לקמאטק.
אתה מחובר. אז בוא, אני רוצה להשאיר שאלה לסיום. חשבתי על כמה, אבל מפאת קוצר הזמן אנחנו נשאר עם אחת או שתיים. שאלות, זה לא באמת שאלות קשות, אני צוחק. אבל אני חושב שבמובן מסוים, וזה נראה לי, כל מי שמכיר אתכם ומי שלא עכשיו אחרי הפרק הזה מכיר, מבין את גודל האימפקט שאתם עושים. ובאמת עשיתם עבודה, ואתם עדיין עושים עבודה מדהימה. אני רק רוצה להגיד מהזווית שלי, כמי שמסתכל על זה, מה שנקרא, כאורח לרגע הרבה פעמים, למרות שאנחנו מתראים לא מעט, יש הרבה בעיות סמי-חברתיות שקשורות לתעשיית ההייטק שאפשר לפתור, ויש הרבה, ולא חייבים למנות את כולם, אוכלוסיות שסובלות מתת ייצוג, מייצוג חסר בעצם. והתעשייה, אז יש ערבים ודרוזים ובדואים, ויש כאלה שמדברים על נשים, ועל אתיופים לא מזמן דיברו. אפשר אולי גם ללכת על האתנו, על האתנו מוצא, מוצא האתני, על מזרחים ואשכנזים. ואני רוצה לשאול, וזו שאלה ממקום טוב, זה לא שאלה ממקום תוכחתי. למה, איך הצלחתם כל כך? כי לא כולם מצליחים לייצר כזו רתימה ולגרום, כמו שאמרת, לכולם לבוא ולדבר. אני בטוח שזה גם הקסם האישי של אברהימי ושלך, אבל בואו ננקה את המרכיב והמשתנה האנושי. זה מישן, זה אחד מיני כמה. זאת אומרת, יש עוד אתגרים חשובים שעומדים בפני תעשיית הייטק. מה גרם לדעתך פה לכם להגיע לכל האנשים האלה ומה זה? הם לא אומרים, הם בכיס משקיעים בזה.
קודם כל, ברור שהכל זה בסייעתא דשמיא, בעזרת השם. השם עוזר לנו. פעם היינו באיזשהו אירוע, ואיזה יזם חרדי הציג, והוא ככה הציג לפני משקיעים, והוא אמר, אני לא מכיר אף אחד, ואין לי קשרים, ואני כזה מסכן. אז נעמד איזה משקיע, ואמר, but you have God on your, advisory board. כן. קיצור, הקדוש ברוך הוא עוזר לנו כנראה, ברוך השם. אני חושב שאחד, כולם מבינים שהמשימה היא מאוד מאוד חשובה. יש פה הבנה מכל הצדדים. גם ראשי ההייטק והכלכלה הישראלית מבינים שהמשימה היא חשובה מאוד. גם מנהיגי הציבור החרדי, הרבנים, ואנחנו יושבים ומתייעצים כל הזמן עם הרבנים ועושים הכל תוך התייעצות. הרבנים יודעים שיש פה צורך גדול שצריך למצוא את הדרך לפתור אותו. יש כאן הבנה שיש פה צורך מאוד מאוד גדול. זה אחד. שתיים, אני באמת גיליתי שיש באמת הרבה סקרנות, זאת אומרת, הרבה מאוד משקיעים חילונים ויזמים ומנכלים, פשוט מעניין אותם להכיר את הציבור החרדי, יש סקרנות, אתה יודע שחוץ, זה כבר סטארט-אפ בפני עצמו, זאת אומרת, חוץ מכל הפעילות הזאת, התחלנו לעשות סיורים, אנחנו עושים את זה כמובן בחינם, אנחנו לא עושים את זה באהבה, מאות, אולי אפילו אלפי סיורים של אנשים, מנכלים ומשקיעים, וכל מיני אנשים שרוצים פשוט לבוא, לראות, את ישיבת פונוביץ' או את הגמח הזה או את בני ברק והכל, ופשוט התחלנו מסע של סיורים, ואני רואה שיש המון המון סקרנות. אולי ברובד הפוליטי יש הרבה מתיחויות ומחלוקות, אבל ברובד האנושי יש הרבה התעניינות וסקרנות. אני רואה שפשוט הרבה מאוד אנשים, זה מעניין אותם, להכיר את העולם הזה, את העולם הדתי והחרדי, ולהבין מה קורה שם. ובאמת...
אבל בסוף יש פה במרקם האנושי, וזה אני עכשיו קופץ קדימה, ואולי נראה לי בזה.
יש לי עוד כן, תשובה קצרה.
כן.
אני חושב שגם אנשים מבינים שיש פה פוטנציאל כלכלי מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, סטארט-אפים חרדים יהיו ענקיים, ועובדים חרדים הם יכולים להיות עובדים מדהימים, זאת אומרת, מעבר לכל ההיבט החברתי, תקרא לזה הלאומי וכולי, יש פה היבט אמיתי שאנשים אומרים, יש כאן משהו כלכלי עמוק שיכול... אתה יודע, בסוף להניב הרבה מאוד רווח, בין אם זה למשקיעים, בין אם זה לחברות ענק שרוצות לגייס עובדים. יש כאן קייס כלכלי, זאת אומרת, זה לא סתם שאנחנו עושים וי על איזה מטרה חברתית. אנחנו בעצם נוגעים פה במשהו שהוא הזדמנות כלכלית אמיתית וגדולה.
זה מוביל אותי, אולי נראה לי בזה נסיים. אנחנו היינו מעורבים יחד עם בחור בשם איתן סלע ובחור בשם פאדי סוידן בהקמה של הייבריד, שזה אקסלרטור ליזמים ערבים, דרוזים ובדואים בנצרת ובתל אביב, כזה על הקו, כמו שאצלכם זה בני ברק תל אביב. ואני זוכר שדיברנו על זה, שבסוף אנשים לא עושים טובה לאף אחד. זה בעצם משימה כלכלית, ובעצם המטרה לעשות את זה for, not for the greater good, אלא בגלל שזה בסוף יתרום לכולנו בכיס, מה שנקרא.
בהחלט. מספרים על אחד מגדולי ישראל, הרב שטיימן, זכר צדיק לברכה, שנפטר לא מזמן, שבא אליו איזה פילנטרופ, ואמר לו, אני רוצה להקים מרכז תעסוקה לנשים חרדיות, וככה וככה. אז הרב שטיימן שאל אותו, ומה אתה תרוויח מזה? הוא אמר, אני לא ארוויח מזה, אני עושה את זה ממקום פילנטרופי. אז הרב שטיימן אמר לו, תקשיב, אם אתה עושה את זה במקום פילנטרופי, היום יש לך חשק לעשות, מחר ייפסק לך החשק. זה לא יהיה משהו יציב. תבנה מודל שגם אתה מרוויח מזה, ואז יהיה לזה קיימות ויציבות. זה ההצעה שהרב שטיימן נתן לו, ואני חושב שגם פה, מעבר למשימה החברתית שהיא חשובה, יש כאן משהו אמיתי ועמוק, שאנשים מבינים שיש פה הזדמנות כלכלית אדירה, לא ממומשת, לא מנוצלת, שאפשר די בקלות. אני חושב שדרך אגב, גם התמיכה שאנחנו מקבלים מתוך העולם החרדי, שזה דבר בעיניי מאוד מאוד משמעותי.
שזה הולך גם ומתגבר, צריך להגיד.
כן.
מבינים את העוצמה של זה.
וברוך השם, היום אנחנו עובדים באמת עם כל הממסד החרדי והרבנים ומוסדות החינוך של הבנות והכל, כי באיזשהו מקום הם רואים שאנחנו עצמנו אנשים חרדים שמגיעים מתוך העולם החרדי, אין לנו רצון, אתה יודע, לשנות. יש הרבה גורמים חיצוניים שבאים ואומרים, בוא נשנה את החרדים, בוא נחנך אותם מחדש. אנחנו ממש לא מגיעים מהמקום הזה. אנחנו אומרים, אנחנו החרדים יישארו חרדים, אנחנו אוהבים אותם כמו שהם מאמינים בערכים החרדים, אנחנו בעצמנו גדלנו בלב ליבו של העולם החרדי, אבל אנחנו מבינים שיש פה הזדמנות כלכלית אדירה והזדמנות חשובה למדינת ישראל, לבנות את הגשר עם סבא שלי, בוא נגיד, בנה את החומה, האיש על החומה, אני מרגיש שהיום יש איזושהי משימה לבנות גשר.
ישר מעל החומה הזו.
שבעצם יאפשר לשני הצדדים ליהנות מהפירות של הדבר הזה. אני לא בא לשנות את החרדים, אני בא לא לשנות אותם, אבל אני בא לומר, יש פה הזדמנות אדירה, וההזדמנות הזאת, כולם מבינים אותה, ולכן אני מרגיש שיש לנו עזרה מהרבה צדדים.
מוישי, איך קראת ליוסי ורדי? אמרת שהוא מה? לא הגורו. אמרת שהוא הסנדק של...
לא יודע.
אז מוישי, הסנדק של הייטק החרדי. בונה הקשרים ומנתץ השלשלאות. לא ראית משחקי הכס, אני בטוח.
לא, לא, אבל קטונתי. אני מרגיש שבעצם ההצלחה של קמאטק זה גם תודות לשותפים שלי, אם זה אברמי, אם זה שר עירות, אם זה התומכים כמו אמנון שעשוע, כמו יוסי ורדי, כמו זיק אבצוק, וכל השותפים. יש כאן משימה שהיא מאוד מאוד גדולה, וזה שנרתמו כל כך הרבה שותפים עוצמתיים לעזור, זאת ההצלחה. אני ממש... בורג קטן שם בפנים.
אז קודם כל אני מעריך את זה, ובנימה הזו אני אומר תודה גם לאברמי פה שהיה איתנו וישב בשקט ובסבלנות, וגם לך.
ואפשר להוציא קריאה לפעולה.
תוציא קריאה לפעולה.
שחברות ענק שמחפשות עובדים, בואו לדבר איתנו, אנחנו יכולים לעזור לכם למצוא טלנט מדהים שאתם לא מכירים. משקיעים שמחפשים סטארט-אפים מעניינים, בואו לדבר איתנו, אנחנו יכולים להכיר לכם סטארט-אפים. 8200 יש סטארט-אפים מדהימים, אבל גם אצלנו יש סטארט-אפים מדהימים שכנראה אתם פחות מכירים, וכל מי שרוצה בכלל להכיר את בני ברק מוזמן לבוא לבקר אצלנו באמפרסנד, חלל עבודה משותף מדהים לציבור החרדי, יש לנו נוף מדהים, נכון? היית אצלנו במרפסת?
מדהים.
רואים את כל מדינת ישראל מקצה לקצה מהמרפסת, אז כל מי שרוצה לבוא וכל מי שרוצה לשתף פעולה מוזמן.
מוישי, תודה.
תודה רבה.